עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
טוב, מזינות ומזינים, אתם על 103 FM. אפשר לבכות על הדוכן, כי ברטיים כאן, על השולחן. וגם ב-104.5 צפון. ברטיים, אתה לא רוצה לבכות איתי קצת?
אני עדיין מתאושש מהשידורים אמש, משידורי ערוץ 14.
אופה, שידורי ערוץ 14. טוב, רגע, נזכיר שעורכת אותנו היום אפרת קורמן, אחראי על השידור אליי קונפלט ברדיו צפון, בני אלפרין, לא אמג'ד בדר, בני אלפרין היום. טוב, בוא נתחיל
אני איתך. רוצה, יש לי שאלה, התבקשתי, וגם מתוקף תפקידי, זה מעניין אותי, ככתב, עורך תקשורת, אני רוצה לדעת, האם ממוצע הצפייה שלכם אתמול, במעדורה המחודשת של ערוץ 14, באפיק החדש של ערוץ 20, בדיוק, אני רוצה לדעת, האם ממוצע הצפייה עלה, האם אנשים, האם הירידה בקשת ורשת אתמול בחדשות, האם אותם צופים שנטשו אותם, כי נמאס להם יונית, ומתאמר, ומיהודי, ומשאר הגוורדיה השמאלנית הישנה,
הנה אתה מדבר כמו שצריך,
לדעת אם הם אט-אט, שורות-שורות, כמו נמלים חרוצות, עברו לצפות בכם.
אני לא יודע.
חיוך ממתיק סוד.
לא, אני לא יודע, אני באמת לא יודע את הנתונים. תשמע,
אתה יודע, בוא נתחיל, צחקת על חפץ שבוחר מה תפקש, אתה לא יודע את הנתונים.
אני לא יודע,
אתה יודע.
איך אני, תראה, אתה עכשיו המאזינים,
אומרים הוא שקרן.
חושבים, וואו, סגל, אני לא יודע, באמת שאינני יודע.
אין איש בתעשיית הטלוויזיה הישראלית שלא עושה דבר איש, עוד מימי יעקב אילון לא יודע מה. אין איש שלא פותח את הבוקר ומסתכל כמה הוא עשה אתמול.
אני אגיד לך, אתמול היה משדר השקה, וזה כולל כולם. היום
התחילו התירוצים, כולנו ימנים, התחילו התבחיינות.
לא מתבחיין. אתה בא, תראה מה זה, תראה, אתה תוקף איש קש, אתה אומר ככה, אתה יודע, אני אומר לך, אני לא יודע, אז אומר לי, אתה משקר. כפרה, אני לא יודע ואני לא משקר, אז אומר לי, תירוצים התחילו להתבחר.
זאת אומרת, יכול להיות שהתירוצים אתמול עליתם, עשיתם פי שניים מה שהייתם רגילים ממוצע צפייה בעבר, ואתה פשוט לא יודע את זה.
פשוט אינני יודע, אתה יודע למה? כי אני אדם של עבודה. אני אדם שבא לעבוד.
אתה לא עסוק בלרצות קהל מדומיין.
אני לא בא לרצות את הרייטינג, ואני לא בא לרצות את המפרח. אני בא לעשות עבודה, אתה יודע למה? כי אני מקצוען. תקשיב רגע.
אתה יודע, חבר אמר לי, חבר שמאלן, כן?
חבר.
יש לי כאלה גם. אמר לי,
בסוף
לפני כמה זמן...
בסוף כל החברים שלך ימנים, תראה מה איזה שמאלן בלי אתה, האמת, פח.
לא, מלא היו הומים ימנים, אבל גם זה לא, ימנים ארדקור.
כן.
שמע, חוץ ממך, תשמע, אמר לי פעם, ההצלחה הכי גדולה של נתניהו, של ביבי, היא הייתה לשכנע עוד ועוד אנשים, שיש לו אשכרה קהל, וזה הזין את עצמו.
כאילו אין לו קהל, כאילו 35 מנדטים בסקרים זה חרטה, טוב, בסדר.
עכשיו מה שאחרי עוד מה שעוד הכי מצחיק בערוץ 20, ואני מחבב, אתה יודע, כאילו, אתה יודע, אין לי, אני לא, אני יותר...
גם פאטה שם הקפטני, תעשה גילוי
נאור. נכון, אבל תקשיב, זה סידר לי עבודה בחינם. תשמע, אני אגיד לך משהו...
אין כמו חינם, תדע לך, מי שעובד חינם, זה עובד בשביל הנשמה. מה זה כסף? כסף זה ישר מקלקל את השורות, ישר אתה חושב,
היה כיף להיות פאנליסט.
שאתה בא חי וזה, ומשוחרר מכסף על חשבונך, אז אתה כולך במוד אחר.
זה נכון, אבל אני אגיד לך מה, אתמול שמתי לב ושלחו לי גם מלא וואטסאפים תוך כדי הערב, הייתה איזה תקלה שקופית או בטבר, לגיטימי, שלחו לי, זהו, וכל מיני אמרתי, אבל מי ששולח לי זה עיתונאים, זה קצת הרגיש לי כמו טור בארץ, שכאילו, זה נורא מסיר את הפרנצ'ה.
אנחנו טלוויזיה לטלוויזיונים.
בדיוק,
קומיקאי של קומיקאי, מוזיקאי של מוזיקאי.
בדיוק, הפכתם להיות בעצם, בהפוך על הפוך, ערוץ ברנג'אי.
ברנג'אי.
כי מה קרה? מי צפה בכם אתמול? עזוב, אני לא יודע כמה, אנחנו לא יודעים כמה רייטינג, אבל מבקרי טלוויזיה. עיתונאים, אנשים, אני אומר, כולם כתבו, היום גרגליתי, אין,
אז אני מבטיח,
גוף תקשורת שלא יתייחס אליכם.
כדאי לכם מאוד לצפות, כי אני עומד לרעיין את נורית ליטמן, שהייתה המשנה ליועמ"ש, שיהיה רעיון מעניין. אגב, אני רוצה להגיד לך משהו שלא קשור.
אגב, אתה יוצא, יש מצב, אתה יודע, סיכוי קטן שאנשים מתעניינים בעוד כמה דברים, חוץ מליטמן, ואולי נגיד נורית הירש, קצת שירים, משהו.
אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב שהנושא המשפטי בכלל מאוד מאוד מעניין, לא רק בעניין משפט נתניהו, בכלל מה שאני מתגלה פה במדינת ישראל, רק ראה את סיפור לירן לוי, שבזמן אמת אתה יודע כי עסקנו גם פה, כמו מישהו כתב, אז למה לא עסקתם? בוודאי שעסקנו גם פה, גם בגלי צהל עוד, גם ב, עם, ה, עם הסיפור של הסרסור בסערות, עסקנו בו יום.
לוי, פספוס גדול שלכם שוויתרתם עליו. כי לא רצו הומואים, מה זה היה שם?
לא נכון, לא נכון, זה לא נכון, זה פשוט לא נכון, ואני מאוד מאוד מקווה, אני לא רוצה לדבר, אני, שוב, אני חושב שאלירן הוא, הוא כתב משטרה מעולה. אתה יודע למה? כי הוא לא דובר, כי הוא לא חי מהידיים של הקציני משטרה, או הבכירים בפרקליטות, אוכל דורה מידיהם ונותן איזה, אלא הוא בא לתת עבודה. אבל אני רוצה, שנייה, איזה משהו
חבר, קטן. חבר, צאת לך ניתוח מסכם של איש תקשורת ותיק, שמכיר את התעשייה הזאת מבחוץ.
קדימה,
אני אגיד לך משהו. א', אני חייב להגיד לזכותכם, צפיתי בחלק קטן מהשיעורים, אבל לזכותכם אני יכול להגיד משהו שאנשים לא מבינים הרבה פעמים. הרגלי צפייה, בטח בפריים טיים, בטח בשידורי חדשות בישראל, זה אחד הדברים הכי איטיים שקשה מאוד מאוד לשנות, גם אם אתה צופה אידיאולוגי, מה שנקרא. קשה מאוד לשנות את זה, רואים את זה בחדשות 13 מול 12, במשך שנים, עם שינוי מנכ"לים ומעיפים זה.
התאגיד עם כל התקציב שלהם, שלוש, גג.
החליף מנחה, החליף מגישה, שמו צמד, שמו אחד, עשו סקרים, גנבו מיריבים, הכל לא עובד, תקועים בשלושה וחצי, ארבעה אחוז, עד שבסוף מצאו פתרון טוב בתאגיד, פשוט לא סופרים, כמוכם, לא סופרים את הרייטינג. אז לכן אני אומר לזכותכם יאמר שגם אם אתם עושים עבודה טובה, ואני לא יכול להעיד, ויש לדבר הזה קהל, לא, בטלוויזיה,
תבוא תסתכל על התוכנית שלי היום,
אבל אני לא מבקר טלוויזיה, אין לי מספיק קישורים.
אז מה אתה בא?
אני הצופה הקטן, שאני נהנה או לא נהנה מהחדשות. עכשיו רגע, זה דבר אחד לזכותכם. הדבר השני הוא, אתם חייבים להבין, קטונתי, אבל אנשים לא מתעסקים, ודווקא במובן הזה אני חושב שזה השיבוץ מעולה לשים את הפטריוטים מול החדשות, שיבוץ מעולה של מי שלא החליט אצלכם, כי אנשים לדעתי מואסים במהדורות החדשות, בלי קשר בכלל לימין ושמאל, אנשים רוצים טלוויזיה טובה, טלוויזיה מעניינת, חדשות פסקו מלעניין, בטח אחרי חמש, שש עוד איזה.
לא, לגמרי, אבל שאלה מה אתה עושה, אם אתה נותן, אני חושב שכן אנשים היום, ואנחנו רואים את זה בעלייתם של הפודקאסטים, אנשים כן מחפשים אופציה אינטליגנטית, אני חושב למשל, לפחות אצלי, גם, אגב, גם בתוכנית פה, וגם בתוכנית בערב, אם אני מותר להעיד על עצמי, ואני חושב שאתה מכיר אותי כבר כמה שנים, אני כן אנסה לגעת בנקודות עומק, ולנסות, אתה יודע, ברור שיש גם הרבה שטחיות, והרבה דמגוגיה אצל כולם, ופופוליזם, אני חלק מתוך התופעה הזאת, אבל עדיין, אני כן מנסה לרדת לשורשי הרעיונות. אתן לך דוגמה, אתמול, פנינו, הנה, כותב אמיר אסקל, שיוציא את כל הפגנות
בן שהוא לדרך. כן, הוא חטף מכות.
אז הוא כתב, לא, הוא לא חטף מכות, עזוב, נו. הוא מצייץ אתמול בשעה 10:30. קיבלתי היום טלפון מערוץ 14 בהצעה להתראיין אצל הראל, הוא קרא לי סגל, קוראים לי הראל, לא משנה, לרעיון עומק מאפשר. דחיתי את ההצעה בנימוס. ואני אומר לך את האמת, פניתי לאמיר אסקל, ואני פונה אליו גם מכאן, ואמרתי לו, בוא תדבר איתנו, בכל זאת, יצאת למאבק, ב-2015 כבר התחלת להפגין, יצאת למאבק גדול וכו', בסופו דבר, אפשר לומר שהצלחתם, כי זה מה, אז בוא תדבר איתנו.
אז למה הוא לא מסכים לדעתך?
לא יודע. עכשיו הוא לא, כאילו לא לקחת
לנו. אגב, עזוב את אמיר אסקל, אתה בוחר כאן על דה-לגיטימציה וכאלה, עזוב את אמיר אסקל, הקואליציה מתראיינת אצלך? שמעתי שיש החלטה כזאת. יש החלטה של הקואליציה, לא משתפים איתכם פעולה.
אני אגיד לך משהו, אבל שנייה, אני רוצה להישאר באמיר אסקל.
זה אנשים שבעד חופש הביטוי.
תכף נגיע אליהם, גם אליהם נגיע, אבל אני דווקא פונה לאמיר אסקל. מה הרעיון? נניח יש פה שני שבטים גדולים שמנעני בה, ואני מבקש לך, אני הרי לא יריב, אני לא מתכוון לקלל אותך או לפגוע בך, או אני רוצה לשמוע אותך, אני רוצה להידיין איתך, אולי גם להתווכח איתך, אבל מתוך כבוד. אתה בא ופוסל אותי ולא רוצה להגיע, אתה מראש בא ואומר אני לא מוכן, אז מה, אנחנו חצי עם לא ראוי לשיח?
אולי יש לזה אפשרות אחרת, אולי הוא ראה כל מיני קורבנות שמאל שהגיעו אליי לכם, ומבחינתם עשו את הטעות, כי הם הפכו להיות... אני לא יודע, אני לא דובר שלו, אני לא מכיר אותו, אני רק אומר, יכול להיות שגם אתה יכול להפיק שיעור, אם אתה מוצא לנכון, אתה כל מן כועס, נגיד שהחבר'ה של יש עתיד לא מתראיינים אצלך, מחרימים אותך, למרות שאני זוכר שפעם ראינו אחד מהם, אני לא זוכר, מידע סגלוביץ', מישהו שם, לא זוכר.
סגלוביץ' אף פעם לא התראיין אצלי, אבל אני אגיד לך, אלעזר שטרן התראיין אצלי, עכשיו הוא לא מתראיין בכלל, אחרי הפיגוע שהוא עשה לעצמו.
סוף סוף הצעה טובה,
רם בן ברק התראיין אצלי, תראה, עזוב, אתה בא ואומר...
אולי כי הם חושבים שהם יקבלו ממך, במה לא, או לא, שנייה, לא הוגנת, אולי.
אבל שנייה,
אני לא יודע.
לא, ורטיים, אתה יודע למה זה אמירה לא פיירית?
למה?
כי אתה משדר איתי קרוב לארבע שנים, נכון? ואתה יודע שכל אדם שיעלה כאן יקבל את היום שלו, ואני אתן לו לדבר, ואני רוצה להקשיב.
כן, אבל אני כן חושב, ואני מרשה לעצמי, כי אתה העלית את זה לבקר אותך בשידור, שחברת הכנסת עדה תומא סלימאן, סליחה אם אני לא אומר את זה נכון, עדה תומא סלימאן, תקבל במה קצת אחרת מאשר עורך דין עמית חדד כשהם יעלו לשידור פה.
זה לא נכון. Okay. זה לא נכון, אני אגיד לך יותר מזה. Okay. עאידה תומא סלימאן והח"כים הערבים, הרבה יותר, ואני גם אומר את זה כל, אתה יודע מה אני אומר? ואני אומר את זה בריש גלי, לא רק פה, גם בערוץ 14, אני אומר דבר כזה מאוד מאוד פשוט. החברי כנסת הערבים הם ברמה מאוד 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 גבוהה. לפעמים אני כמעט...
אני זוכר שיחה אחת איתה שבה היא כמעט נתקעה לנו בפרצוף לשנינו, אבל רגע, זה לגיטימי כמובן במסגרת ראיונות רדיו, אבל מה שאני אומר זה שאיכשהו, שיחה איתה תסתיים בצעקות עליי, ושיחה עם המתחדה תסתיים בצעקות עליי.
לא, ורטיים, זה פשוט לא נכון, וזה ואתה יודע מה, אתה אפילו לא פייר, כי אתה משדר פה ארבע שנים.
חמש,
ואתה, זה פשוט לא נכון. אני מראיין...
לא, אבל אני אומר, אתה זה שרודף אחרי אנשי שמאל שמסרבים לעלות, אתה.
אתה באמת, במה שאתה עושה עכשיו, אתה בעצם מאפשר להתנהלות אנטי-דמוקרטית, פגיעה בחופש הביטוי, פגיעה בשוק הרעיונות. הרי מה העניין? למה כולם באים ל-12? כי הם הכי חזקים, ואז גם הח"כים מהימין מגיעים לשם, גם אם אוכלים השפלה. אני לא, אני, שהיום בממשלת השינוי, מחרימים אותי אנשים, בוא נאמר, בנט ושקד, היה להם פה קו פתוח אצלי, אתה יודע, יותר מזה, והיום הם לא מוכנים לדבר איתי.
ובדיעבד, אני לא יודע אם היית נותן להם קו כזה
לא
פתוח.
קשור, לא קשור, אבל מה, איזה בושה וחרפה, במקום לבוא ולומר, תגידו לי, אתם עכשיו, אתם לא רוצים, אתם, אחרי שדיברנו, אחרי שריאנתי אתכם, אחרי שעמדתם מולי, וידעתם לבקש רעיונות, עכשיו אתם מחרימים? סבבה. אתה יודע, איך אומרים במרוקאי, הק. אבל אני עוד פעם פונה לאמיר הסקל, כי הוא לא, באמת, אין פה עניין של פוליט, באמת, באמת, לא מצליח להבין למה, לסרב להגיע לרעיון, שמציעים לך להביא, לפרוס את משנתך, להגיד איפה הצלחתם, איפה לא הצלחתם, מה אתה חושב על ממשלת השינוי, מה אתה חושב על תיקי נתניהו שיצאתם עליהם, חושב שזה לגיטימי,
לא, אני ממש, לא, רגע, אני חייב להגיד, אני מסכים איתך לחלוטין שזה בעייתי, מה זה לגיטימי, אתה יודע, כל אחד תראה איפה שהוא רוצה, אבל כהחלטה, איך נקרא לזה, מנדטורית קבוצתית קואליציונית, שלא מתראיינים במקום תקשורת מסוים, כעיקרון, לא אצל מגיע, אגב, נתניהו היה הראשון שהציב תנאים אצל מי להתראיין ואצל מי לא, אני מזכיר
תנאים.
לך.
אבל תציב תנאים,
לא,
אין בעיה, חציבו לי תנאים, לכן, אני אסכים, לא אסכים, אבל תבואו. אבל,
אוקיי, השנייה, אני חושב שגם להציב תנאים, זה לא, אני הולך איתך קדימה, גם להציב תנאים,
זה תמיד קורה. כמעט תמיד כבר,
עזוב, תנאים מוצא,
תראה, בוא, אני קצת יותר זמן ממך בתקשורת.
כי אתה יותר זקן ממני.
נכון, לא בהרבה אתה כבר מתקרב לגיל שלי, כאילו שלא יחשבו
שמדובר... זה תמיד, האופק תמיד יישאר רחוק.
בפרגית צעירה, אדוני, אתה בן 45, 44, אני יודע בן כמה אתה...
ידידי, זה טבעו של אופק, הוא תמיד נשאר רחוק.
לא, חביבי, זה הכי גרוע, גיל, אני כבר באחרי 50, אז אני כבר הפנמתי, אתה מבין, אני...
בוא נזכיר שתמיד אינוני יותר זקן משנינו.
זה נכון.
יפה.
ומישהו כותב לי פה, אני לא אגיד את שמו, אבל הוא שאומר, בתור מי שמתראיין אצלך כנציג ממשלת השינוי שמאל, תמיד אתה נותן במה מכובדת להשמיע דעות שונות.
מי הלקק?
והנה,
מי הלקק?
עוד בן אדם שמאל, זה ממש לא נכון.
אולי זה שיקלי?
אני עוקב אחריך, ואתה בין היחידים שבאמת נותן לצד השני לומר את דעותיו, גם אם ברור לחלוטין שאתה לא מסכים איתם.
נשמה, אני לא, תקשיב, אני לא פוליטיקאי ולא איש שמאל שבא להתראיין, אני מקבל כאן לזכותך יאמר במה מאוד מאוד נרחבת, ולא אין לי שום טענה. מה שאני אומר זה שאם אתה חושב שכל אנשי השמאל ואנשי זה, וזה מחרימים אותך, תשאל את עצמך, בכל זאת למה? אתה יודע, אתה לא מגיש הימני היחיד בישראל, וערוץ 20 הוא לא יש עוד פה ושאר כמה מגישי ימין. גם עמית סגל, הוא נחשב, הוא לא מסתיר את איזשהו ימני, והוא מראיין פוליטיקאים, נכון?
כן, כי הוא בערוץ 12. השאלה אם הוא לא היה בערוץ 12,
ברדיו 103 זה לא מיינסטרים? זה לא כל עם ישראל?
אבל ברדיו 103...
אני לא מדבר איתך על ערוץ 20.
שנייה, אני מסביר לך, ברדיו 103 יש עוד אפשרויות להתראיין. אני אומר לך, אני חושב שחלקם אינם עולים אליי, כי הם חוששים משאלות קשות. לא שאלות לא מכבדות, גסות, מעליבות, דמגוגיות, פופוליסטיות, פשוט שאלות קשות, על הדברים שלהם עצמם, על הדברים שהם אמרו בעבר, והיום הם לא מקיימים אותם.
ראיינת אתמול את נתניהו, נכון?
כן.
שאלת, בערוץ 20, שאלת אותו שאלות קשות?
כן, שאלנו אותו שאלות קשות, איזה? שאלנו אותו על בני גנץ, האם הוא לא מתחרט על מה שהוא עשה לבני גנץ.
מה הוא ענה?
הוא אמר שלא, הוא כמובן האשים את כחול לבן.
ואת ניסנקון.
לא משנה, שאלנו את השאלה, אני חושב שהיא השאלה המרכזית, שכל איש ימין שואל את עצמו, לפחות במחנה שלנו, האם הוא נשאר, האם בשום שלב הוא לא מתכוון לעזוב, ואני חושב שהוא השאיר את התשובה, הוא אמר נשאר, אבל הוא השאיר אותה די אמביגוס, כאילו אני מרגיש שיש פה, שום דבר לא סגור, ואני אומר את זה בצער.
זה מעניין, זה כותרת.
ברור שזה כותרת.
אז איך היא לא באמת זה כותרת.
שאלנו אותו על עסקת...
כי אתה, אני חייב להגיד, אמרת, אני אומר לי חודשים, הוא נשאר, הוא יחזור, הוא יחזור.
כרגע הוא נשאר, אבל אני אומר לך שאני שם לב שבתשובות שלו הוא משאיר את זה, הוא אומר שהוא נשאר, אבל הוא משאיר את זה סוג של פתוח, ואני חושב בעיניי, הדבר הכי חשוב שיקרה זה שהוא יישאר, לא רק בגלל שאני חושב שצריך לחזור לרשות הממשלה, אלא גם בגלל המשפט, אני חושב שהמשפט הזה הוא אירוע תקדימי, לא תקדימי, אירוע טקטוני מבחינת כל מה שקשור ביחסי פוליטיקה עם מערכת אכיפת החוק, איך עובד מערכת אכיפת החוק וכולי, אני חושב שאנחנו מגלים, אני אמרתי את זה ואני חושב שאני צודק לחלוטין, נתניהו במובן הזה זה כמו בספר מובי דיק של מלוולד, הוא כזו מטרה גדולה, הוא כזה דבר גדול, שמי שהולך אחריו נחשף, אז, ומי שמכיר את הסוף של מובי דיק, יבין למה אני מתכוון. אז לכן אני בא ואומר, עוד דבר, קטן, ואני חייב שאתה תעזור לי מבחינה מספרית.
אני איתך לגמרי.
אתמול, ממש התחילו שידורי ההשקה של ערוץ 14 החדש.
כן, לא דיברנו על זה מספיק. אני צוחק, אני העליתי את זה, יאללה, נעלם.
אז אל תהיה שמו.
זה גם אירוע תקשורתי, הוא בתחום הסיקור שלי, אני לא מתנצל, סליחה.
תחום הסיקור שלך, אתה מכיר את ההיסטוריה של הרגולציה בישראל,
נכון?
אני שואל אותך, אתמול קיבלנו ממש, בזמן ההשקה, קיבלנו מכתב שבו נאמר שערוץ...
לא קיבלתי מכתב, התפרסם בתקשורת,
מישהו טרח לשלוח לתקשורת.
זה לא שקיבלתי מכתב, בדרך כלל מכתבים כאלה לוקח כמה זמן להגיע לתקשורת. שמנכ"לית
רשות השנייה, מישל קרמרמן, שעבדתי איתה ברדיו 99, היא זרקה אותי משם, אז כאילו, או משהו כזה, לא התלהבה ממני.
אגב, אומרים לי שיש פורנו של גז שנקרא מובי דיק, אבל אתה יכול להמשיך.
זה היה מידע שאנחנו מאוד היינו צריכים לדעת אותו עכשיו, אבל מכתב התפרסם שחוות רגולטוריות של ערוץ 20, 12 מיליון שקלים, ודורשים לחסות אותו. תזכיר לי חובות רגולטוריות של ערוצים אחרים.
תשמע, אני לא זוכר מספרים מדויקים, אני יכול להגיד לך שערוץ 10, בכל החמש או שש פעמים שהוא הגיע, לפני הבחירות בדקה האחרונה, בחלון הזדמנויות של חקיקה מיוחדת לביטול חובות, לדעתי קיבל מעל 100 מיליון שקל הטבות, אל תתפוס אותי במילה, כי זה יכול להיות שזה רק כמה עשרות מיליונים, אבל שווי ההטבות שהוא קיבל היו, וגם אז הייתה על זה זעקה מאוד גדולה כמובן, ובצדק, כי זה מחשבון הקופה הציבורית, צריך להגיד את זה, וכל פעם היה מין יד רוחצת יד כזאת של הבעלים, אני לא, זה היה בזמנו יוסי מיימן זל וכן הלאה, וזה כל פעם בעלים כבר החליט שהוא לא מכניס יותר כסף, זה היה על סף סגירה, היו הפגנות שכל התקשורת הייתה שותפה להם, אני לא אומר כן. טוב או רע, אני אומר, היה הפגנות...
ואז ויתרו להם,
היו הפגנות של עומדים לסגור פרנסה, 300, זה חופש הביטוי דמוקרטיה, אני לא אומר את זה בציניות, כי זה היה נכון.
נכון, אפילו השתתפתי בהפגנה הזאת פעם אחת, הלכתי לתמוך בהם, טוב, אז...
ובסוף קיבלו הטבות, זה כן.
יפה. טוב, עכשיו אנחנו למשהו אחר, באופן...
אבל זה רק מוכיח, אני חייב, סליחה, מוכיח את כשל השוק.
קשת, נכון? צריך לשחרר את השוק מרגולציה. עכשיו, באופן מפתיע, אני אהיה בעמדה הפוכה ליועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, לעורך דין תומר נאור. שלום, עורך דין נאור.
בוקר טוב.
אני עקבי בתפיסה שלי, נכון? אז אני אסביר.
אתה עקבי, אבל נגיד במשך לשיחה הקודם שאני גם תמיד מתייצב לדגל כשאתה קורא לי.
והאם אני מאפשר לך לומר את דברך?
לא הבנתי, אתה שמאלן כאילו? אתה שמאלן כאילו? אתה אשם בזה?
אני לא, חלילה, לא, אני לא שמעתי את ההתחלה, שמעתי את הסוף.
רגע, שנייה, עזוב, תן לי לשאול את השאלה, תן לי להגדיר את הדברים.
בואו נתחיל תוכנית רצינית.
אתמול הממשלה אישרה את מינוי אמיר פרץ ליושב ראש תעשייה אווירית, למרות שהוא נפסל על ידי ועדת המינויים. אתם אתמול צייצת והיום הגשתם עתירה לבגץ כנגד המינוי הזה, ואני, בוא תסביר לנו למה, ואחר כך נתייחס באמת לצביעות של הממשלה, קודם כל לעניין כשלעצמו.
טוב, על הצביעות אנחנו כנראה נסכים, שזה אגב כבר חנו כמה שנקרא. בשני צירים עיקריים אני אסביר, וננסה לעשות את זה קצר. בציר הרוחבי נקרא לזה, באמת מדינת ישראל, גם המחוקק וגם הממשלות הקודמות, יצרו פה איזשהו מנגנון הגנה, נקרא לזה, על השירות הציבורי, לפני מה שנקרא מינויים פוליטיים, אותם מינויים שאנחנו מכירים לפני 40-50 שנה, של שרים שמנפחים את החברות הממשלתיות וכל מיני אנשי שלומם, ובעצם מייצרים פה מנגנון של ועדת מינויים שבוחנת את המינויים בצורה מקצועית, ולפני 8 שנים אל הוועדה זה גם מצטרף לנבחרת דירקטורים שאמורה גם לייצר איזשהו מאגר. בא בני גנץ ומנסה לעשות פה מינוי שקובעת לגבי הוועדה, שהוא מינוי שנמצא בזיקה פוליטית ברורה ומובהקת, וכדי לעבור אותו בעצם צריך להציג פה איזשהו עניין של כישורים מיוחדים, ויושבת ועדה מקצועית, כותבת חוות דעת של למעלה מ-30 עמודים שאני חושב שלא הרבה קראו, ופשוט מנתחת לעומק ואומרת, יש פה חברה ממשלתית שהיא בין שלוש החברות הגדולות, חברה שמנהלת תקציב של 4 מיליארד דולר שיוצאת עכשיו להנפקה, חברה שכל המתחרות שלה בעולם, בעקבות אגב המלצת OECD, היא חברה שמנוהלת על ידי אנשי מקצוע מתחום העסקים, ופה בישראל מבקשים למנות אדם שאין לו ניסיון בעולם הזה, אדם שניסה להתקבל לנבחרת הדירקטורים ועבר מה שנקרא בציון החברתי, אבל לא בציון העסקי. זאת אומרת, אגב, אדם שעומדות לו הרבה זכויות על שנים של שירות ציבורי במדינת ישראל, אבל מה לעשות, אין לו את הכישורים המיוחדים כדי להתגבר על
התיקה הפוליטית. תן לי דוגמה לשני מה שאתם מכנים כישורים מיוחדים שאין לו, כי אני דווקא רואה מישהו שעמד בראש ההסתדרות, עמד בראש משרד הביטחון, ותראה, ארגונים שמחזירים מיליארדים, והוא ניהל.
ודבר נוסף, הרי יש תנאי סף. בתנאי סף, מר פרץ
כן
עומד.
נכון.
אז אני שואל, אני בכלל לא מבין, כאילו, אני באמת טועה, למה ועדה כזאת טובה יותר, עם כל, והרי ברוך החוסר חיבתי לממשלה הקיימת. אבל אני חושב, הנה אני אגיד את זה, שזכותם למנות את האנשים שהם רואים לנכון, אם הם עומדים בתנאי הסף. ככה זה עבד מאז ומעולם, לא מצליח להבין למה שיקול דעתה של ועדה טובה יותר משיקול דעתם של פוליטיקאים.
אבל זה בדיוק העניין, שזה לא עבד כך מאז ומעולם. משום שמאז ומעולם ידענו שפוליטיקאים מביאים, אתה יודע, עוד פעם, אני לא רוצה חלילה לחשוד בקשרים, כן, שגם לא ישמע פה שאני חושב שכולם מושחתים וכן הלאה. אבל הסיטואציה הייתה, ושנה אחרי שנה קראנו בדוחות מבקר מדינה, ששרים הביאו למצב שממנים אנשים שכן עומדים אולי בתנאי סף כזה, ושנייה, אנחנו יודעים שתנאי הסף הם רחבים מאוד, אבל בסוף ממנים אנשים שמקורבים אליהם, אנשי שלומם, ואתה עושה פה איזושהי פגיעה א' בשירות הציבורי עצמו, כשאתה ממנה אנשים לא הכי טובים שיש. יש לו הכי מתאימים שיש, ובית איזה מסר אתה משדר לציבור, וכולנו יודעים מה הבעיה במינויים פוליטיים, בסוף לא הכי טובים, אלא הכי מקורבים, ואז אתה פוגע גם באנשים, אתה יודע, אני רוצה שאנשים מהקהילה העסקית במדינת ישראל, הייטק וכן הלאה, ירצו להגיע למקומות האלה, ירצו לקחת
תגיד, המנדט של, עורך דין נאור, המנדט של ועדת גילורי הוא מנדט להמליץ, או לקבוע, הם יכולים להמליץ?
למעשה לא, הוועדה, לכל מה שנוגע לכישורים, לוועדה יש סמכות החלטה, זה גם קבוע בחוק. ההמלצה שלה נוגעת לכל הסיפור שנוגע לזיקה פוליטית.
אם ככה, זה לא יעבור בגץ.
ושם, יפה, אבל שם היא באמת קובעת שהזיקה הפוליטית קיימת, ואז הולכים למסלול של כישורים מיוחדים, או כישורים עודפים. ובמקום הזה יש באמת איזושהי מחלוקת משפטית, ואגב פה אני אתחבר למה שאומר לנו הראל, הנה תראה איך אנחנו עכשיו מסכימים.
הראל עקבי, כי הוא מבחינתו פקידים לא יכולים לשלוט.
אני רוצה לומר לסיים משפט. בואי, אני רוצה להיות ישר, כן.
אם ההליך הזה היה קורה לפני שנה, ואותו, מה ששמענו את ליברמן אומר אתמול, דברים מחרידים, אומר על הוועדה שצריך לפטר שם את כולם וכן הלאה וזה, אם את הדברים האלה, אם קוב ליברמן היה אומר אחד בשם דוד אמסלם, אז לצערי הרב, היינו רואים פה את כולם קופצים ומשתוללים ועומדים על הרגליים האחוריות.
לא, בגלל שאתה העלית את תומר, בגלל שאתה
העלית
את...
זה נורא בעיניי, ואני רק עוד מחצי משפט, אני אומר, הנזק שעשתה אתמול הממשלה, ולא בכדי, אני יצאתי בטוויטר גם באופן אישי, בדרך כלל אני מפריד בין האישי למקצועי. הנזק שעשתה הממשלה אתמול במינוי הזה הוא נזק אנחנו נבכה עליו שנים קדימה, משום שהממשלה הזאת יום מן הימים תיעלם ותגיע ממשלה אחרת, בין אם זה בעוד 4 שנים או 7 שנים,
נכון,
אני לא יודע.
והתקדים הזה נשאר.
ואז פתאום הסכר נפרץ, והפגיעה שפגעו פה אתמול בדרג המקצועי, פגיעה חמורה.
תכף אני... רגע, אבל...
אני חושב שכולם נשלם עליו.
דוד רוצה לשאול שאלה, ואז אני רוצה לדבר עליו.
אני גם שומע אקו, או שאתה בדיבורית, או שכאן יש בעיה.
לא, לא, אצלנו יש בעיה, כאילו, אולי אנחנו יותר מדי גבוהים.
כל מתחתי, לא נורא.
כי אכלת בבוקר כבדים בחזר.
אני, סירי, טוב, תשמע, אני רוצה לרגע להבין משהו. יכול להיות, ואתה יודע, אני ברור לי שתגיד לא, אבל בכל זאת, יכול להיות שקשה קצת, שקשה קצת לכם, או לאנשים בכלל, שאמיר פרץ לא עונה על הסטריאוטיפ המיידי, סליחה על הזה האשכנזי, של דירקטור מעונב, ומגיע, לא, 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 אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה, לא, רגע, אני רק אשתים את השאלה, הרי גם שופטים, שזה אולי המשרה הכי רמה, הפקידותית, הכי רמה, אם אפשר לקרוא לזה פקידות, הם תוצאה של פשרה פוליטית.
נכון.
זה אנשי מקצוע, שבסוף בסוף, הם תוצאה של פשרה, של בריתות פוליטיות, אפשר להתווכח עליהן, אפשר זה, אבל הם תוצאה של הדבר הזה. למה מה שטוב לבית המשפט העליון לא טוב לנבחרת הדירקט, ליו"ר חברה ציבורית?
לא, שנייה, אז עכשיו שאלת שתי שאלות. נתחיל מהשאלה הראשונה, כי באופן אישי אני אפילו אומר קצת פגעת בי. תשמע, זה מצחיק כי אנחנו הפכנו למדינה שמדברים בה תמיד, מדביקים לך את מי אתה שונא, את מי אתה לא אוהב, הפסקנו לדבר עניינית. אז אם לפני שנה הייתי עולה על נושא דומה והיום אומרים לי, אתם שונאים את עצמת ימין, אתם שונאים את נתניהו וכן הלאה, עכשיו אתה מספר לי שיש לי בעיה עם אמיר פרץ בגלל השם שלו וצבע האור שלו, אני לא חושב שאתה רואה, ראית אותי פעם במציאות, או יודע מי אני ומאיפה אני מגיע, אבל האמן לי שצבע עורי מעט יותר שזוף מצבע עורי.
לא, זה לא אישי אתה, אני דבר איתך באופק כללי על הביקורת.
זה מרתיח אותי כי זה לא ענייני, וזה לא קשור, וזה לא חשוב, ובאמת, זה פשוט, אי אפשר להתמודד גם עם טענות כאלה. ולגבי האמירה, אתה יודע, שופטים וכן הלאה, יש פה ועדה מקצועית, בסוף המחוקק קבע שהוועדה הזאת יושבת,
אז בוא, אז אני עכשיו רוצה,
מאוד מאוד מוזר.
תומר, לכן אני
זה,
רוצה,
זה לא עניין של פשרה.
תומר, אני רוצה, בוא נדבר על המהות, בוא נדבר על מה שקרה, על, 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 על האופן שבו רעיונות מתגבשים, ומה, איפה אנחנו נמצאים. מה זה, מה, למה ועדה של פקידים, יודעת טוב יותר מוועדה של פוליטיקאים. למה? אני טועה, כי אני כל הזמן שומע את, ה, ו, ואת, את הסיפור על האינטרס הציבורי ושומרי הסף וכו', ואני אומר, מי קובע מהו האינטרס הציבורי? איך פקיד יכול לקבוע מה האינטרס הציבורי שהוא בעצמו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים, כמו שהציג פה דוד ורטיים, כל בית המשפט העליון שלנו נבחר כתוצאה מפשרות כאלה ואחרות, עד פנסיה. אז, וזה השאלה הגדולה. למה פקידות יודעת יותר טוב מהריבון?
אני לא חושב שהיא יודעת יותר טוב. אני חושב שהפקידות בסופו של דבר מציבה איזושהי מפת דרכים מקצועית, ומבקשת, אגב, את הפקידות, כן, אנחנו נאמר...
אני יכול, תן לו לדבר, תן לו לדבר, בחיית, שאלתי אותו, ורטיים.
אתה שואל אותי עוד?
כן, אני שואל אותך, אני אמרתי לברטיים, ורטיים מתפרץ, כי הוא שמאלני, שלא מסוגל להפריע לדין.
אני אומר שבסוף את הוועדה הזאת, וגם חשוב לומר, קבע המחוקק, נתן לה את סמכויותה, הגדיר את תחומי העבודה שלה. עכשיו, אנחנו לא חושבים שהפוליטיקאים לא צריכים להחליט ולקבוע, אנחנו חושבים שצריכה להיות איזושהי מסגרת או איזושהי מפת דרכים שהם צריכים לפעול בתוכה, ואנחנו אגב גם עושים את זה ויודעים שזה קיים, משום שהפוליטיקאים לפעמים שלא מתווים להם את אותם מפת דרכים, אז כל אותם שמור לי ושמור לך ומינוי מקורבים ומינוי של אנשים שלא הכי
מתאימים. אבל זה קורה גם במערכת הפקידותית, אבל תומר, וזה הטענה שלי כלפי...
אז בסדר, אבל הרי, גם בזה צריך...
אבל אתם לא נלחמים. אז רגע, אז תומר, מותר לי לשאול? מותר לי לשאול, אני אגיד לך, וואי, יש פה עד מטורף, מה זה האקו הזה? אני מתרחק מהמיקרופון, אולי אני אחליש את עצמי טיפה. תראה, תומר, אנחנו רואים שהתנועה לאיכות השלטון מתעסקת רק בשלטון, כלומר, רק בנבחרי הציבור. רובם, בוא נאמר את האמת, הם נבחרים, ויש להם עומדים למבחן, מה שקרה, למבחן הבוחר, כל 4 שנים, או יותר מוקדם, מה שהיה בשנים הקודמות. אבל תראה, צבר האירועים שקשורים בפקידות המשפטית, למשל. רק היום הגיש מי שהיה סגן ראש מח"ש, עורך דין משה סעדה, תביעה נגד ראשת מח"ש ונגד שי ניצן בנוגע להתאמרות בעבודה. כתב האישום מלא טענות בעיניי מצמררות. אנשים כמוך היו צריכים לבוא ולשאול, תגידו, מה עשיתם למחש? איך, אין, הרי היום בינינו, תומר, אתה יודע, אין מחש. מחש לא פעילה, לא מוגשים כמעט כתבי אישום. המקום בעצם שותק. לא הייתם שם. לא הייתם בסיפור, גם לא בסיפור בעובדה, עוד בשביתה הגדולה של הפרקליטים, אחרי שאילה גרסטל מונתה, ובמקומה מונה נציב שהוא בעצמו מודה שאין לו שום, אין לו שום, אין לו שום השפעה על ה... אין לו שום השפעה... רגע, אז אני שואל, אני שואל באמת, מה, השלטון במובן הפקידותי לא מעניין את התנועה לאיכות השלטון? הם קדושים?
מעניין מאוד, ואני אומר לך משהו אחר שאתה יודע, זה קצת, אתה מראים לי להנחתה, משום שאנחנו תמיד היינו שם, דווקא בסיפור, אבל אפילו יותר מזה, אגב, בסיפור של אילה גרסטל, אנחנו אלה שעתרו לבגץ, אגב, יחד עם שותפים שאולי יפתיעו אותך היום, אבל אז באותה תקופה, שהשיח היה טיפה יותר ענייני, היה ברור לכולם, יחד עם שמחה רוטמן, התנועה למשילות ודמוקרטיה, הגשנו עתירה לבגץ, סביב הסיפור של מינוי הנציבה. היינו שם גם בסיפור של מאיה פורמן, שהפרקליטות הפריעה לה, אני מדבר על הסיפור של, של אותו תציר מפורסם שהכתיבו לחן קוגל. היינו שם גם בדרישה של ועדת חקירה בעניין רות דוד. אגב, מי שהפריעו לנו שם זה הילד שקד ואמיר אוחנה, שניים שלא בדיוק ידועים בחיבתם, נקרא לזה, לפרקליטות. אנחנו שם תמיד. העניין הוא שיש את מי שנוח לו להדהד מעשים מסוימים שלנו, ויש את מי שנוח לו להדהד מעשים אחרים שלנו, ובסוף נוח תמיד להשתמש בנו בתנועה כאיזשהו ארגון שמשרת, אתה יודע, נרטיב כזה או אחר. אותו ארגון שב-93 מצאנו לאחרונה איזושהי כתבה שהגיש את העתירה בעניין דרי, אז קראו לו פשיסטים וימנים שמפריעים להסכם אוסלו, הפך בשנתיים האחרונות לארגון של אתמול קיצוני.
לא, אני בהחלט חושב שיש הבדל ביחס שלכם ליחס האמון המיידי שלכם למערכות התביעה. אני חושב שכן, תומר, אין לנו
פה... אני אומר משהו שנייה בהקשר הזה, כן, לא אוהבים אותנו גם במשרד המשפטים, אל תטעה.
אני ראיתי דווקא דבר, אבל בסדר, אבל אני...
אל תטעה.
אני ראיתי, אני... אני אומר לך, תומר, הרי הצעתי לך כמה פעמים, הדברים שאפילו אני הבאתי, אבל טוב, אני לא עכשיו יגייס אותך לענייניי, אבל בכל מקרה, כי אנחנו גם צריכים לסיים את השיחה, אז אני אומר לך שבנושא הזה של, אין לי, אני מסכים איתך לחלוטין על הצביעות, במיוחד של מר לפיד, שדיבר על פוליטיקה חדשה ועושה פוליטיקה יותר ישנה מכל מה שעשו בממשלות הקודמות, וזה, זה, זה, כל אחד יבחן בעצמו את מפת המינויים ואת ההתנהגות של הממשלה הזאת. מצד שני, אני חושב שגם אם אני לא אוהב את הממשלה הזאת, הדירקטיבה שלהם היא למנות אדם כמו אמיר פרץ שייכת להם, ופה אנחנו חלוקים, אבל תודה רבה על השיחה הזאת, וניפגש בשמחות.
מה שנקרא כרגיל תענוג, חג חנוכה שמח וכפתת בנובמבר שמח.
חג חנוכה וכפתת בנובמבר שמח, ואם עברת אותנו כאילו מתוך כפתת בנובמבר...
אני יכול, אחרי שהוא ירד, הוא ירד מאיתנו, נכון?
כן, ירד, כן.
בוא רגע, אני אתן לך תשובה, כי אני חושב שהוא קצת גמגם שם באזורים ששאלת אותו, למה פקידים יותר טובים פוליטיקאים? אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה דעתי, למה. בגלל שיש דבר שנקרא מקצוע, מקצוענות, כמו שפוליטיקאי אגב זה מקצוע. עכשיו רגע, אל תלעג.
לא, אני לא לעג, אני אומר לך.
אתה עושה לי כן עם פרצוף איזה. השנייה, אני אומר, זה מקצוע, בדיוק כמו ששופט, כדי להיות שופט, עזוב בסוף מי ממונה לזה, אבל כדי להיות שופט צריך ללמוד הרבה שנים, ולעשות הרבה התמחויות, ולהביא הרבה המלצות, ואין איזה שום קשר בכלל לפוליטיקה ולמה אתה מצביע. לא, מעט, אם היית יודע כמה אחוז מהדברים שמגיעים לפתחו של בית המשפט הרגיל והעליון, הם פוליטיים, הם שוליים, הם שוליים, זה שמגיעים לתקשורת.
אבל המינוי עצמו תמיד, תראה, אתה יודע מה זה פוליטיקה? הכל פוליטיקה.
לא.
החיים הם פוליטיקה. זה לא פוליטיקה של ימין ושמאל.
יש לי שאלה, כשאתה, פוליטיקה בין אנשים. אדוני היקר, מיסטר סגל, כשאתה הולך לבית חולים, חלילה,
כן, חס
וחלילה. זה לא עץ, זה מתכת נרוסת הזולה, אבל עדיין.
נו, מה את השאלה?
כשאתה הולך לבית חולים, מעניין אותך מה הרופא מצביע?
לא.
יפה, אותו דבר אמור להיות כשאתה בא לנהל
לא,
חברה.
לא, כן. לא, אני אסביר לך, לא כשאני בא לנהל חברה.
או כשאתה חושב על המחנך לילד שלך.
הבעיה איתך שהטיעון שלך הוא לא טיעון טוב, כי אני אסביר לך למה. כי בעניינים, יש בענייני מקצוע, באמת לא התווכח עם רופא, אני לא התווכח עם גיאולוג, אני לא התווכח עם מהנדס כבישים. אבל בכל מה שנגיד משפט, כיוון שמשפט הוא גם עניין של פרשנות, התנהלות שהיא לא, אתה לא יכול לבחון אותה, לקמת אותה
מקבל,
ואיך
זה קשור לאמיר פרץ?
יפה, עכשיו, באמיר פרץ
חברה זה דביט, זה רווחים, יש לך רווית?
חברה, אבל אני שוב חוזר ואומר, הרי אמיר פרץ נכנס למכרז הזה, כי הוא עמד בתנאי הסף. מהרגע שהוא עומד בתנאי הסף, אם אתם קבעתם תנאי הסף, תנו לו לעבור. עכשיו, מה הכוונה שאני אומר לך, שתמיד מדברים איתי על אינטרס ציבורי, ונגיד הפרת האמונים כי פגעת באינטרס הציבורי. האינטרס הציבורי שלי יכול להיות שאני מה האינטרס הציבורי שלך, מי קובע מה, הפקידות או הריבון?
אני כלומר, הייתי רוצה, טוב, אבל בוא... אני הייתי רוצה לגור במקום שבו כמה שיותר אנשי כן. מקצוע מנהלים עד אוקיי. כמה שיותר תחומים
מה...
פוליטיקה אין בעיה, פוליטיקאים
בסדר בסדר, בסדר. תודה רבה לך, ורטיים, על המקצועיות שלך. עכשיו אני רוצה לעבור לעניינים קצת יותר פרוזאים, ואני רוצה לומר שלום לצביקה יחזקאלי, הפרשן לענייני ערבים של חדשות 13.
שלום, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, וכפתת בנובמבר שמח, ואתמול הנשיא הרצוג, וצריך להגיד כל הכבוד לו, ביקר בחברון, ביקר במערת המכפלה, הדליק את החנוכיה שם, וזה, מה, זה הטריף את הפלסטינים?
זה הטריף אותם מאוד, לפי ההודעות, ראית שהם ניסו לארגן הפגנה ולא הצליחו, גם ג'יהאד איסלאמי, גם חמאס, גם הפלסטינים הוציאו הודעה, חבל על הזמן, מבחינת התקיפה שלה, הם קרחו בסיפור של מערת המכפלה, גם את הסיפור של גנץ במרוקו, וכל העניין של הנורמליזציה עם מדינות ערב, והם כן יודעים שזה הסיפור. ברגע שהתחילה הנורמליזציה, יש שקט בגזרה הזו. אפילו הפגנה שרצו הפלסטינים לעשות לא ממש הצליחה, הם באמת ראו את זה, ונסערו בגלל זה, ויש לזה הרבה סיבות כמובן.
הם אמרו, נדמה לי שיועצו הקרוב של מחמוד עבאס, מחמוד אל-אבש, אמר, אבאש אמר שהרצוג תימה את מערת המכפלה, אבל גם...
תימה, כן. מחמוד אל אבאש, קודם כל, הוא שר ההקדשים. הוא גם הדרשם במוקטעה, במסגד, כשאבו מאזן מתפלל שם את תפילות יום השישי. בוודאי, הוא זה שנותן את הפרספקטיבה הדתית, ואני אגיד לך למה זה כן קשור, ואיך אני מסביר לך את ההודעה שלו. ברגע שאצלנו מתווכחים אם זה נכון שהנשיא הרצוג הדליק מנורה, הדליק חנוכיה, במערת המכפלה, הפלסטינים לא רואים את זה כאיזשהו ויכוח בין ימין לשמאל. הם רואים את זה באותה הפרספקטיבה שבו ערפאת הסביר לי ב-2002 שאנחנו רואים את אתכם. רואים את זה במובנים של צדק. ברגע שאתם מתווכחים, סימן שאין לכם צדק. זה הסיבה שמכחישים את קיומו של הר הבית. זה הסיבה שהם קוראים לזה היקל אל מזעומה, ההיכל המדומה. ולכן הם יודעים שבעצם הסיפור פה על צדק, על קשר, וזה מה שכתב להם בסיפור של הרצוג, שהוא אמר שבעצם יש לי קשר למקום הזה. מבחינתם, אדם שרוצה לוותר על מערת המכפלה, אין מצב שהוא לוותר על זה אם יש לו קשר אליו. שוב, אם אני מוותר, סימן שזה לא שייך לי. אם זה שייך לי, אני לא מוותר. אם אז... אנחנו בהתאם לזאת, מאחר וישראל פעלה את עיקרון של ויתור על דברים, דהיינו זה לא שלך. וזה הפוך לגמרי מהסיפור המכונה שלנו. אברהם אבינו קנה את זה בכסף מלא. אנחנו בניו של אברהם, אין לי ספק ופקפוק בזכות שלי על הארץ.
רגע, אבל מבחינת הפלסטינים הם גם מכירים את הקשר שלנו למערת המכפלה. אמנם, אתמול הזכרתי פה למר אופנהיימר שהיה פה בשידור ולא הבין את החשיבות. הסברתי לו שעד שנת 67, עד מלחמת ששת הימים, יהודים במשך 1,000 שנה יכלו לעלות רק עד המדרגה השביעית של מערת המכפלה, אבל זה לא, הם עצמם יודעים שהם לא מכחישים את הקשר בינינו לבין מערת המכפלה.
נכון, מה שכן קורה, שהם מפענחים את התנהגות, או בעצם הם גוזרים את התנהגותם מההתנהגות שלך. תראה, אני לפני 3 שבועות הייתי בשבת חיי שרה, פעם ראשונה בחיי בחברון, ואני מדבר על זה שאז חזרתי עם תשובה, הכל בסדר, לחברון לא הגעתי, כי יש לי שם זיכרון מאוד מאוד קשה מכל מה שהיה, שאני ציר מתפללים, מזה שגרתי בתור שנה, משפחה בצד הערבי של חברון, שם למדתי את האלף בית של האסלאם, של המשפחה הזאת, חייתי את חברון מהצד הערבי, וראיתי את המתנחלים כמו שהערבים רואים אותם. מצד אחד, קחו אותם, ויהיה אחלה, יהיה שלום, אנחנו נסגזג, שוב, תיאוריה שקרסה. והדבר שני, הם עקשנים, שהעקשנות של המתנחלים מראה לנו מי באמת צודק פה. הם כוזבים את התנהגותם מהאופן שבו אנחנו מתייחסים לסיפור. זה כל העניין. ואני אקח אותך רק ליום הזה, שנכנסנו ב-67, ב-67 צהל נכנס לחברון, והתחילו יהודים להגיע למערת המכפלה, הם ראו בכל הבתים מסביב החברון מוציאים סמרטוטים גוונים.
אבא שלי סיפר לי, אבא שלי היה במחלקה בחטיבת ירושלים של דוד פרי, זיכרונו לברכה, גם אבא שלי זיכרונו לברכה, הם כבשו את חברון בלי יריה אחת.
נכון? עכשיו, שוב, ואבא שלך, זיכרונו לברכה, יודע שהדורות שלנו גדלו על הטבח בחברון.
נכון.
עכשיו, מה הערבי, שוב, הערבי אמר כזה דבר, הגיעו היהודים, הגיע הזמן הנקמה, זה כל כך ברור שהם יצבחו, הם יעשו לנו את מה שעשינו להם בתרפת, אם לא יותר, ופתאום באים היהודים, הוא תפדל, כנסו למערה, תתפללו. מה הוא מבין מזה? הוא לא מבין שאתה חמוד, חנון, רחום, משתבלל, מכיל, מבין, חזק. הוא מבין ממך שאיבדת את הקשר למקום הזה, כי אם באמת היה לך קשר, לא היית נותן לו להיכנס. זו דרכם של בעירות במזרח התיכון, זו דרכה של טריטוריה, זו דרכה של צדק, ואנחנו לא מתנהגים כצד צודק, אין לי בעיה עם ימין.
אבל רגע, צביקה, אם מורידים רגע את העניין הדתי של להיכנס, בוא נדבר רגע על האדם מן היישוב. האדם מן היישוב שגר בחברון, אני מדבר לך על הפלסטיני מן היישוב, שגר בחברון, הוא לא רואה רק את אותה מערה שנותנים לו ומודה, הוא רואה גם רחובות שנסגרים כדי שכמה, 400-500 איש שגרים שם יוכלו ללכת בהם, והם רחובות סטרילים
לחלוטין
שם.
לחברון.
בדיוק. אז אני אומר, צריך גם את זה להגיד.
נכון, אז קודם כל בוא נאמר ככה, אדם מן היישוב, בטח ובטח בחברון, מהצד הפלסטיני כמובן, ואתה מדבר עם אדם שחי שם, מכיר שם חמולות, אגב, לפני כמה שבועות, נקראתי אפילו לפשר בין שתי חמולות שם, חמולות ג'אבר ולעווי, שעד היום קודשים אחד השני, שעכשיו שבועיים מותנה, נראה מה יקרה בעוד שבועיים. אבל אני אומר לך, שמבחינת האזרח הזה, אין כזה דבר התגונות לא דתית. קודם כל, נתחיל מזה. אין מצב שהוא רואה את המציאות, לא במציאות דתית. זה רק המצאה שלנו, שאני, שרוב חיי חייתי ככה, גיל 40, לראות מציאות לא בהתבוננות דתית. אם אתה רואה את זה, את המציאות בהקשר דתי, אתני, קשר ודת, אז אתה מבין בגלל הסיפור. ואגב, הוא מבין גם שהיהודים עושים את זה בגלל מה שקרה בעיר הזו. ובעיר הזו עשו מעשי טבח נוראים, גם אחרי שהיהודים הגיעו לשם, והוא מבין את זה, ואני אגיד לך, היה ראש עיר לחברון, לפני שתי קדנציות, חאלד עסילה, שהיה מזמין אותי תמיד לבית שלו, שחק סקווש, על המגרש סקווש בבית, מהבית העשיר שלו, והיה איש סלאם סייד, הוא אמר לי, תקשיב, אני מעביר את כולם, אגב, הוא זה שבנה להם את כל הכינויים, ופיצה אותם, בכל מי שעזב את השוק הישן פנימה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, כי בסופו של דבר בחברון צריך לחיות, ויהודים תמיד חיו פה. הוא אמר לי, זה באוף דה רקורד, כמובן. הם יודעים שהיהודים חלק מהמרקם, ושלא לומר חלק מהברכה.
אז אני שאל אותך שאלה עכשיו, שאלה שאף פעם לא שאלתי אותך, אבל אני חייב להבין, את מי הערבים של חברון, בכלל הערבים הם מעריכים יותר, את היהודים שחברון ומערת המכפלה יקרה להם ורוצים לעשות עליה צומוד, או את מי שאני אומר שוב, שאומרים אנחנו מערבים, הקשר, אתה יודע, אנחנו יהודים, כי נולדנו ככה.
חילונים.
לא, מעבר לזה, הפרדת דת, כאילו רואים את עצמם כחלק לאינטגרלי מאירופה, ופחות מהסכסוך, מה שנקרא, נצמדים לסכסוך. את מי הם, באמת של הדברים, את מי הם מכבדים יותר או חוששים?
אז קודם כל, אני תכף אגיד לך את התשובה שהיא ברורה, ואני אספר לך על עצמי. כשאני גרתי בחברון, אני אמרתי להם, תקשיבו, אני ישראלי, אני בכלל יהודי, קחו את העיר הזו, המתנחלים הם סרטן בגוף האומה, כל מה שמכנים את זה. וכשחזרתי בתשובה וחזרתי לשבת חברון, אגב, ובשבת הזאת בשלושה שבועות אנחנו עלינו לפני מנחה עם הדובר של היישוב היהודי לבית משפחת ג'אברי, שאומר, הלוואי ותיתנו לנו תעודות כחולות, אני מגייס את כל החבר'ה שלי לצנחנים. הוא אומר את זה, ג'אברי, איש חברון. אז אני אומר לך שכשחזרתי בתשובה אמרו לי המשפחה הפלסטינית, עכשיו אתה כבר לא כופר, אתה קרוב אלינו יותר מאשר קודם, ועכשיו אנחנו מבינים את זכותך יותר מה שדבנו. אז הנה התשובה לשאלה.
כלומר, זאת אומרת, בוא נתרגם את זה לעברית, כי זה מה שהראל שאל. הם מבינים רק כוח. זה במילים
אחרות. לא, ממש לא, הם מכבדים, תבין.
מכבדים מסורת.
איך אתה לא הבנת את הסיפור?
אתה לא הבנת, בכלל לא. איזה מבינים רק כוח? הם מבינים את הכוח הפנימי של הצדקה שלך. אתה לא מבין, כשאתה לא במקום שלך, אתה גם גורם לו לא להיות במקום שלו. כשאני במקום שלו, שבמקום שלי, אז הוא במקום שלו, ואנחנו יכולים להגיע לדברים מקסימים ביחד.
איזה דברים מקסימים?
אני אתן לך דוגמה. אתה יצאתם מרצועת עזה, נכון? יצאתם מרצועת עזה בהבנה שזה השטח שלהם. ואמרת להם שמטר מהגדר לכיוון ישראל זה שטח שלנו, אם תעיף אותי, נראה אתכם. אתה לא התנהגת אחד שהמטר מעל, מעבר, הוא שלא כשאהבתי ראשון, ומאז רק תעשרת אלפים פלסטינים. אם היית מפעיל על פית מהכוח שהופעל בחמישה מבצעים בעזה, במהלך העשור האחרון, היית פותר את זה הרבה. אז מי מפעיל, על מי עבד הכוח?
זה אגב, זה המתאכזר על אכזרים, סופו שמרחם על אכזרים, סופו שמתאכזר על רחמנים. אמרו את זה באינתיפאדה הראשונה, אני זוכר.
אגב, אני חושב שגם היהודים מבינים רק כוח, כן, אל תיתן.
זה לא עניין שרק, אבל האנושות מבינה יותר כוח מאשר גזר, זה ידוע.
יהודי שלא מבין,
מבין
בסופו של דבר, הוא מבין בכוח.
בדיוק, הוא מגיע לתוך תא גזים, ואז הוא נזכר שהוא יהודי. אבל אני רוצה להגיד משהו, תשים לב להיסטוריה. הסבא, הרב הראשי יצחק הרצוג, קרא את הספר הלבן בשנת 39. האבא, הרצוג, הנשיא חיים הרצוג, קרא את ההחלטה שהציונות היא גזענות, והנכד שמר על המסורת והגיע לחברון ולכבד. כי תשמע, גם אם אתה רוצה, נגיד, לשיטתך להגיע לאיזו פשרה, הם לא יחבד...
גם לשיטתו.
בסדר גמור, אבל אתה יודע מה ההבדל בין הרצוג לבין אחרים? שהוא שמר על התפיסה המקורית של מפלגת העבודה, שיש בעצם שזכותנו על הארץ, ומערת המכפלה, אחד המקומות, שוב, אברהם אבינו קונה אותה ב-400 שקל כסף.
אני לא חושב שיש מישהו, יש מלא. גם מהשמאלנים שלא חושבים ככה.
זאת לא שאלה. איזה בולשיט אתה מדבר, אתה רואה מה כותבים בזה, כתבו על הדברים האלה. כן, מילה...
למה לוותר על הקשר? עזבו את הדיון הטריטוריאלי. אני מדבר על הדיון הפנימי של איך אנחנו מתנהגים. האם אנחנו מתנהגים כמו כאלו שמפתחה להם הארץ? אחר כך, תאמין לי, אתה תמצא המון המון פתרונות. אמר לי, זהו אחד השכם של חברון, גם מבית ג'אברי. אמר לי, יש מקום לכולם, השאלה איך כולם חיים עם כולם. זו השאלה. ואם אתה הולך לפי הדת שלך, תאמין לי, אתה מבחינתם אדם יותר מוסרי, לא כופר, יותר קרוב אליהם.
צביקה יחזקאלי, כרגיל, פשוט מחנוכה מרתק, פרשן.
רגע, אני צריך לקשור את זה לחנוכה.
קדימה.
הנר הזה שדולק נגד כל הסיכויים, זה הסיפור של העם שלנו, ובזה אני מחזיק מהרצל, שהוא בא לעשות שם את נר חנוכה הראשון. הסיפור של העם שלנו זה סיפור של נר, שלעולם, לעולם לא ייעלם. זה העידוד פה, וזה השמחה.
בדיוק. בסוף אנחנו רק חלק משרת. אני כל הזמן אומר את זה לעצמי ולילדים שלי. אנחנו זכינו. אני נוסע, והילד הקטן שלי שאל אותי, תקשיב סיבי, הוא אמר לי, תגיד לי, אתה מאמין שיבוא משיח? וזה באמת בסוף אמרתי לו, תגיד לי, אם לא היינו מאמינים שיבוא משיח, היינו מדברים בעברית, נוסעים בתוך מודיעין 120 אלף תושבים? זה רק בגלל שהאמנו במשיח יש לנו את זה. רק בגלל זה. יכול להיות שזה, אני לא מתווכח אם זה קיים או לא, אני לא נכנס לך לוויכוח ורתיים, אבל רק בזכות האמונה במשיח, רק בזכות האמונה בגאולה, ולהחזיק מעמד, אנחנו יכולים עכשיו לדבר לקשקש ברדיו 103 על הדברים הללו.
ורק בזכות זה שאתה לא תפיל את המקל שקיבלת מהרוס, ואני אגיד לך עוד שאלה, הילד שאל אותי, תגיד, סבא, למה אנחנו שולחים לבית כנסת יום שבת, הולכים ברגל, וסבא וסבתא נוסעים שלי, ההורים שלי? אמרתי לו, תראה, הם כנראה לא זכו, אבל במה אני זכיתי? זכיתי בלהבין שאני את המקל לא אפיל. למרות שכאילו ההורים שלי לא אפילו את המקל, ההפך, הם העבירו לי אותו בסוף שלו, כי הודעה אני כאן. וזה באמת המשימה.
יפה, צביקה, סיפור יפה.
אני אומר, העיקר להיות קשור לחללית האם. טיפה, כל אחד בדרך שלו.
עוד קלישה, כי לא יודע כמה ספיק, זה שלוש דקות האחרונות.
למה קלישות? למה אתה מזלזל?
אני לא מזלזל, אנחנו מדברים על
זה, הזהות שלנו.
אני צוחק, מותר לצחוק, גם על היהדות מותר לצחוק, ובטח על קלישות.
אוקיי, אנחנו בעד לצחוק.
רבי נחמן אומר להתחיל כל שיחה טובה, במי לדשתות, במי
לדשתות. בדיוק.
אני עושה את זה, אני כל...
עושה את זה, עד שמגיעים לציפור נפשו.
מה זה ציפור? טוב. וצביקה יחזקאלי, לעונג, אוהב אותך. שיהיה לך חג חנוכה שמח, אחי.
חג, ביי ביי.
פרסומות. כמה אתה מפחד מהקורונה החדשה, אומיקרון?
אחד מ-10?
אפס, למה?
די, יש שחיקה, יש מה שנקרא הביטואציה בשפה הפסיכולוגית, כן? שחיקה מתמדת של הפחד. כמה אדם יכול לחיות כל הזמן בפחד? די, מהגל הראשון, מהגל השני, מהגל השלישי. אני סומך על החיסונים, אני סומך על משרד הבריאות, אני סומך על הפרופסור, איך קוראים לה? יור ועדת הביטור.
סומך על פרופסור ביטון, ששה ביטון.
לא, 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 על יור ועדת השירותים הרפואיים, הבריאותים,
אלרועי
פרייס, סליחה, על בלאקאוט, כן.
שם מרשימה מאוד.
נכון, סומך על הגורמים המקצועיים, אפרופו דיברנו קודם, וזהו, ואני מאמין שגם אם יהיה גל, אני גם מאמין אגב שכל ראש ממשלה, גם נתניהו וגם בנט עכשיו, הם קצת בתיאוריית ההלם. זאת אומרת, יש איזה ניסיון להבהיל.
אגב, אני מצדיק אותו. אבל אנחנו רוצים לדבר על משהו אחר. בשבוע שעבר נרצח אליהו קיי, אלי קיי, בעיר העתיקה, ואני שומע סיפור מדהים, רשויות בנתב"ג מנעו מקרוביו של אלי קיי להיכנס ארצה, והם נשלחו בשבת חזרה לארצם. שלום לרב דוב ליפמן, לשעבר חבר הכנסת ביש עתיד, מייסד עמותת יד לעולים. שלום אדוני.
שלום לכם ולכלל מאזינים.
מה היה שם בדיוק?
זה לא היו קרובי משפחה, אלא חברים של משפחת קיי הגיעו.
כן.
אבל זה מה שחשוב. הם יצאו מדרום אפריקה לפני החלטת ראש ממשלה לסגור טיסות מאפריקה. זאת אומרת, הם יצאו לפי החוק, הם עשו הכל לפי מחוסנים לגמרי, לא ידעו שום דבר על החלטה, והגיעו בתום לב לארץ ישראל, למדינת ישראל, בערב שבת, ב-12 אחרי יצאו. בסדר? ושם הם התנהגו מולם כאנשי פשע, סגרו אותם בחדר, לקחו את דרכונים, צעקו להם, ולא הסבירו כלום. הם יצרו קשר איתי, כי ידעו שאנחנו עוסקים בעזרה לעולים, במשפחות שלהם, ואני ניסיתי עם כל גורמי ממשלה להגיד, אני בעד שמירת הבריאות הציבור, אני בעד הכללים, אבל לפעמים חייבים לך קצת אחורה לנשום ולחשוב לפני שעושים משהו. ואני אמרתי, 5 אנשים הגיעו, 2 מהם לנחם אבלים, תשלחו אותם לבידוד מילוני, תן להם שבת ואנחנו נחליט מה בדיוק מה לעשות, כי רוצים לשמור על בריאות הציבור. אבל במקום לעשות את זה הם התנהגו בפניקה, כמו שתיארתם עכשיו בפתיחה, וזרקו אותם מהמדינה שלנו. ואישה אחת אמרה, אני שומרת שבת, אני לא חיללתי שבת בחיים שלי, וצעקו לה, אם את ממשיכה ככה, נעצור אותך, תהייתי בכלא. ובשבת קודש הם חזרו לדרום אפריקה, הם הגיעו לג'והנסבורג באמצע השבת, הם לא קיבלו אותם להישאר בשדה תעופה שמה, אז גם בדרום אפריקה הם חיללו שבת להגיע הביתה. ואנחנו חייבים להרים את הכל הזה כשזה לא יקרה שוב. כן כללים לגבי קורונה, כן שמירה על בריאות הציבור, אבל חייבים לנשום, לחשוב, ויש סיפורים חריגים, יש אנשים שחייבים להגיע ארצה לכל מיני סיבות, יש לידות, יש מצבים בריאותיים, יש חתונות, ואפשר לעשות את זה וגם לשמוע על בריאות הציבור.
טוב, אני אמת שזה סיפור כאילו, סיפור באמת קפקאי, כאילו, לא קפקאי, זה לא ההגדרה, זה סיפור חלמאי. כאילו, אנשים הגיעו וכולי, אפשר היה לתת להם, לקחת אותם למלונית, לבידוד.
אהבתי את ההבחנה, כי זה באמת לא אותו דבר.
מה לעשות, אני...
איש מילה.
איש מילה, כן. הרב ליפמן, אוקיי, ומה, איך הם מרגישים החבר'ה האלה, הם כאילו נעלבו מאוד, תשמע, הם גרמו להם לחלל שבת, זה לא דבר קל.
ממש, אחד מהם אמר, אני מסכים כי בארצות הברית, היא אמרה בדרום אפריקה, אני אומר בארצות הברית, אם הייתי במצב כזה, אז הייתי אומר, תשמעו, לגבי קהלי הדת שלי, אני לא יכול, הם היו מכבדים את זה. הם מכבדים את זה. ודווקא פה במדינה יהודית לא קיבלו את זה, זה קשה להם מאוד מאוד, הם בחרו המון, הם ציונים, תומכי ישראל, והם בהלם עכשיו, הם לא מבינים איך דבר כזה קרה, ואני חושב שיש זמן לחשבון נפש, וזה עכשיו, שחייבים לחשוב גם על הרגישות, וגם על, 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 על כאילו, כן, שמירת הבריאות בסדר, בסדר, אבל יש פתרונות, ולפעמים אני חושב שלא מוכנים לעשות את זה וחייבים.
אוקיי, מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ותמסור בשמנו, בשם אזרחי ישראל, שאנחנו מתנצלים על ההתנהלות. שוב, אני לא חושב שהיא נעשתה מתוך זדון ומתוך רוע, עוד פעם אני מגן על הפקידות, אלא כאילו מתוך, כי זה קשה, כי זה הסטנדרט. הרב דוב ליפמן.
אני מסכים.
הרב דוב ליפמן, תודה רבה לך.
תודה, יום טוב.
טוב, ידידי, נשאר לנו דקה וחמישים.
אני לא חושב שזה אי פעם קרה, שנשאר לנו, שלא נחתכנו באמצע שיחה, אלא אשכרה, הובלנו לשיח, עמדנו בלוז.
עמדנו בלוז, תראה, עכשיו דברים מעניינים. נוני מוזס הגיע לבית המשפט, ולפי הדיווחים, לפחות של ברוך יקרא, נראה שיש יותר השפעה על העד כשנוני נמצא שם, מדברים שם על ההשפעה של נוני על ידיעות אחרונות. שוב, תסכים איתי שהתיק הכי, תיק הרבה דברים מעניין, אנחנו רואים מה קורה בו.
חפץ אומר, כשעבדתי בידיעות אחרונות, נתניהו אמר לי שהוא יכול להוריד את תפוצת ישראל היום. טוב, זה...
לא, אבל זה ידוע שכל, זה לא דבר, כאילו, זה לא קשור. תראה, אתה בוחר את מה אתה מקריא.
לא, זה הכותרת, זה הפוש.
זה הפוש. לא, זה טוב. אוקיי, אז אני רואה, שוב, זה בדיוק, הרי נאמרו הרבה מאוד דברים היום במשפט. מישהו, ואתה יודע, אתה עורך, וערכת, אתה יודע מה אתה רוצה להוציא, וזה מה שיקרה.
לא, זאת אמירה משמעותית, לא, צריך להגיד רגע משהו, זאת אמירה משמעותית, כי היא כן מחזקת את כוונות השוחד לכאורה, שבכלל הוא לא מואשם בהן, כן, נתניהו.
אבל אין שוחד בין שני גופים עסקיים.
לא, אבל...
מותר.
אבל כל השיחות נתניהו-נוני, שכאילו הם אומרים שהם עשו את זה פלברה אחד לשני, זה מוכיח שזה לא פלברה, שהוא התכוונן וכן היה יכול. אבל זה לא משנה, כי יש שם שוחד בתיק.
לא, מה שאתה עושה עכשיו זה מכוער, כי נשארו 30 שניות, אני לא יכול לענות לך. הרי יש הבדל בין ראש ממשלה, בין האינטרס הציבורי של גוף ציבורי וכסף ממשלתי לשני גופים פרטיים שמסתדרים ביניהם. הבנת? מותר לראש ממשלה לדבר בין שני גופים פרטיים. זה מותר. אסור, אם הוא היה עושה את זה, למה מעמידים אותו לדין?
אם הוא קורך בזה חוק, אם הוא קורך בזה...
לא, אבל זה לא היה בכריכת חוק. זה היה בהסכמה שישראל היום יורידו את הכמויות ולא יהיה חוק. הבנת? טוב. זהו, תודה רבה לברטיים, תודה רבה לאפרת קורמן, אלי קונפלד, בני אלפרין, עדן בן ארי, דוד זבולוני ורון שיין, נתראה מחר.